רופאה בעיירה ליטאית. צעדים ראשונים. עם קבלת הדיפלומה של רופאה, נסעתי לעיירה קטנה, מז'ייקי, הקרויה בפי יהודי ליטא בקיצור, מז'ייק. בעיירה זו חי בעלי. לפי מקצועו היה צלם, ושם הייתה לו צלמניה. בעלי עזר לי הרבה מאוד, במיוחד בתקופה הראשונה של עבודתי העצמאית. הייתי מתייעצת איתו בכל עניין ועניין, וכיניתי אותו יועצי הסודי. הוא היה אדם מוכשר, ובעל ידי זהב. הוא השקיע עבודה מרובה בהתקנת הקבינט הצנוע שלי. פריטים שונים הכין במו ידיו. במז'ייק היה בית חולים אזורי ממלכתי, אך לא היה לי כל סיכוי להתקבל שם כרופאה. עבדתי בו זמן קצר להשלמת שנת ההתמחות, אך משקיבלתי בסיומה של ההתמחות רישיון לעבוד כרופאה, ננעלו בפניי דלתות בית החולים. במשטר ששרר אז בליטא, לא הורשו יהודים לעבוד במוסדות ממלכתיים. אפילו כמתנדבת, ללא תשלום, לא היו מקבלים אותי. רופאים יהודים יכלו לעבוד רק בבית החולים היהודי בקובנה. בתי חולים קטנטנים היו קיימים בעוד 2-3 עיירות. לא נשאר לי, אלא לעסוק בפרקטיקה פרטית, כדוגמת שאר הרופאים היהודים. רק כעבור 5 שנים בערך, כאשר הוקמה בליטא קופת חולים כללית, התחלתי לקבל אצלי גם חולים ממבוטחי הקופה. הנה ככן, ריהטתי וציידתי איכשהו את הקבינט שלי, תליתי שלט בחוץ, התיישבתי וחיכיתי לחולים. בתחילה אפשר היה למנות את מספרם במשך שבוע באצבעותיה של יד אחת. ישבתי בקבינט מוכנה, לבושה חלוק לבן, ובשעות הציפייה הארוכות לבואם של חולים, קראתי ספרי רפואה שונים. אף פעם לא הופעתי בפני חולה בלי החלוק הלבן. אם ישמע צלצול הפעמון בדלת, מיהרתי ללבוש את החלוק, ובתנועה אוטומטית החליקה ידי על פני שערות ראשי. ולא רק בקבינט שלי, אלא גם לביקוריי בבתיהם של חולים, לקחתי איתי במזוודתי הקטנה חלוק קצר יותר, קל וצחור כשלג. בדיקת החולה בלי החלוק הייתה בשבילי מלאכה לא נוחה, כמשהו קשה מבחינה פיזית. נדמה היה לי שבלבוש נקי ומכובד, אני מגבירה בלב חולי את אמונם בי. במיוחד הקפדתי בכך בשנות עבודתי הראשונות, כאילו ניסיתי להסוות בזה את חוסר הניסיון שלי. לאחר מכן, הפכה דאגתי ללבוש מתאים והוגן למעין הרגל, כמו נטילת הידיים לאחר בדיקת החולה, ועד היום אני מכנית ממשיכה בכך. אגב, אני נזכרת כיצד בזמנים ההם היה מישהו מבני המשפחה של החולה ניצב מוכן עם מגבת נקייה ומגוהצת בידיו, בציפייה לבוא הרופא. כיום זה קורה לעתים רחוקות. בכל האמור לאל יש לראות לא רק את שיקול דעתו האישי של הרופא, המקפיד בשמירה על סמכותו, אף לא מילוי ההוראות היסודיות של ההיגיינה, אלא גם דאגה להרגשתו העצמית של החולה, שנעים לו יותר אם הרופא הבודק אותו, הוא בעל מראה מסודר ונקי. מעצותיו של היפוקרטס, הזכורות לי מימי נעוריי, נחרטה במיוחד בזיכרוני ההוראה שתוכנה הוא, חשוב מאוד להנעים על החולה את התקרבותו של הרופא, שאינדוף ממנו ניחוח פרחים המזכיר את בואי אביו. במקום מריחת הגוף במשחות רחניות, כהמלצת היפוקרטס, השתמשתי תמיד בסוגי מי בוסם עדינים. הפחיד אותי חוסר הניסיון שלי. תחופות נתעורר בי הרצון, בזמן קבלתו של חולה, להציץ בספרי העזר. אני נזכרת בחולה הראשון שלי. היה זה בשעות הערב, ובא אל הילד כבן 5, שסבל מקלקול בדרכי העיכול. לכאורה הייתה זו מחלה רגילה, מצבו של התינוק לא היה קשה, אלא שבמוחי צצה מחשבה על איזו מחלה נדירה ומסובכת. הלך מחשבה זה נפוץ אצל רופאים צעירים, מתחילים. לא יכולתי להירגע לאחר לכתוב של החולה. לא הצלחתי להירדם, ואף עלה בדעתי לקום באישון לילה ולצאת לביקור אצל הפעות, כדי לבדוק שוב את מצבו, אלא שהתאפקתי ולא עשיתי זאת. בבוקר הגיעו אליי הוריו לשם קבלת הוראות נוספות, וסיפרו לי שמצב ילדם הוטב. היו לי חולים נוספים, בודדים, וכל פעם היו צצות במוחי מיני מחלות מיוחדות מאלה שהיו מדגימים לנו בפקולטה. לא רק לצעירי הרופאים, כי לחלק מהמבוגרים ביניהם הייתה לפעמים נטייה לראות במחלות רגילות ושכיחות מקרי חולי נדירים וסבוכים. אלה הם בני אדם, שעליהם נפוצה בעם הסברה כי דעתה מבולבלת עליהם. על אורח מחשבה כזה אפשר להגיד למה בדרך הרגילה כשאפשר גם בצורה יותר מסובכת. בשעת בדיקתו של חולה הייתי לעתים קרובות מבקשת אותו לשבת ולחכות קצת, ובו בזמן הלכתי לחדר הסמוך להציץ בספרי לימוד והדרכה שונים. זהירות מרבית נדרשה במינון התרופות. תחילה אף הפחידו אותי צלצולי הפעמון בדלת, שמא יופיע חולה אנוש. היו גם מקרים של אזעקות שווא, כגון חולה עם כאב שיניים, שבטעות נקלה אליי כיוון שגיסתי, אחות בעלי, הייתה רופאת שיניים, ומגוריה עם הקבינט שלה היו באותה דירה, אלא שהיא עזבה את העיירה שנים אחדות לפני בואי שמה. היו גם חולים רציניים, שלא היה ביכולתי בשום אופן לעזור להם. נכנסת אליי נערה צעירה או אישה, מביטה סביבה בעיניים מפוחדות. אני מבינה מיד במה העניין. היא באה אליי בתקווה סודית וקלושה שאשחרר אותה ממועקתה ועשה לה הפלה מלאכותית. לא יכולתי להסכים לפעולה זו. לא היה לי ניסיון, אף לא המכשירים הדרושים לכך, לא עלה כלל בדעתי לרכוש אותם. הייתי מודעת לעמדה נוקשה ואכזרית זו שלי. הנשים התחננו, מיררו בבכי. בכל ליבי השתתפתי בצערן, אולם לא יכולתי למלא את מבוקשן. הסיבה היסודית הייתה הפחדנות. אפשר לבטא זאת בצורה יותר עדינה. יצר ההגנה העצמית. בשנים ההן חל איסור חוקי חמור על ביצוע הפלות, ולא היה בכוחי לעבור את כל ההתרגשות הכרוכה בביצוע עבירה הפלילית. לא מעט הייתי מתרגשת לאחר פעולות חוקיות ותמימות שנזדמנו לי כי לרופאה כללית בעיירת שדה, כגון כל מיני דיכורים, ניתוח של קיב מוגלתי וכדומה. כאשר לאחר טיפול כזה עלה חומו של החולה, הייתי חרדה שמה הופיע אצלו הרעלת דם או סיבוך אחר. הגיעו אמנם לאוזני שמועות שאחדים מרופאי מג'ייק והעיירות הסמוכות אינם חוששים כל כך לבצע הפלות. על מנת לנחם קצת את האישה המתייפחת, קרה שחששתי מפני מקרה התאבדות, ניסיתי בכל מיני רמזים להסביר לה למי היא יכולה לפנות. קל יותר היה לבצע טיפול מעין זה לרופאים שעבדו בבתי חולים. גם לחולה היה זה עדיף מטיפול בתנאים ביתיים. מיעוט החולים שהיו פונים אליי בראשית פעולתי הרפואית פעל לטובת ביתי הבכורה. היא נולדה לנו כחצי שנה לאחר שקיבלתי את הדיפלומה, והייתי מסוגלת להקדיש לה הרבה יותר זמן מאשר לשתי בנותיי הצעירות ממנה. מספרם של החולים עלה בהדרגה, ואני נזכרת היטב בהרגשת מלוא ערכי שהופיע אז אצלי כאשר הייתי פותחת את הדלת בין הקבינט לחדר ההמתנה ושואלת, מי בתור? במרוצת השנים נעשה הדבר שכיח, וגם לא תמיד רצוי, כי חשתי ממש צורך לנוח. החולים שלי במג'ייק. מג'ייק הייתה עיר מחוז בליטא. העיירה עצמה מנתה כ-6,000 תושבים, עיקרם ליטאים. היהודים היוו כ-10% מכלל האוכלוסייה. היו בין אלה ואלה אנשים משכילים. היו גם חסרי תרבות וגם בורים גמורים. כפרים רבים וכמה עיירות קטנטנות צמודים היו ברדיוס של 20-30 קילומטרים בקירוב לעיר המחוז. כ-10 רופאים היו בה. מהם הייתי אני במשך זמן ממושך רופאה אישה יחידה. אי לכך, החלו פונות אליי בראש ובראשונה נשים, כיוון שרבות מהן נמנעו מפנייה לרופא גבר. במרוצת הזמן היו רואים בי רופאה גניקולוגית, והחלו מזמינים אותי למקרי לידה. לאחר זמן מה, היה ציבור החולים שלי מגוון מאוד, מחולי עיניים ועד למחלות דרכי השתן, ומתינוקות בני יומם ועד לזקנים מופלגים. כשהייתי מצליחה בריפויו של פעות, היו מביאים לי מאותה משפחה את הסב הסובל מגידול יתר של ההרמונית. אם ריפאת כליל את ילדתנו, תעזרי גם לסבא, כך היו אומרים לי. וכך גדל בהדרגה מספר החולים בני הכפרים והעיירות, גם מהמרוחקים ביותר. עם שחר הופיעו כבר בחצרנו עגלות, וצניפת הסוסים חדרה לתוך שנת הבוקר שלי. האנשים חיכו בסבלנות עד שעוזרת הבית הייתה פותחת את דלתות דירתנו. תחילה לא היו נהירים לי המנהגים, אורח החיים ועולם המושגים של אוכלוסי הכפרים. אפילו מלבושיהם התמיעו אותי. כאשר החלה אישה כפרית להתפשט, הדהים אותי מספרן הרב של חצאיותיה. נדמה היה לי שאין קץ להן, אבל איכן הם התחתונים? אלה אינם, גם בימי קרה. כנראה לא היה להן קר להכפריות הללו. חצאיותיהן חמות, ארוכות, עם כפלים רבים. הן נוחות מאוד למי שמוכרחה לרוקן את שלפוחית השתן שלה בעמידה מאחורי כל פינה מצויה. נשים רבות אהבו להפליג בתיאוריהן הרבים והמפורטים של מחושיהן, וכתוצאה מזה נתקבלה תמונה מעורפלת ומסובכת של מחלתן. פרטים בלתי מהותיים הסתירו ממני את סימני ההיכר היסודיים. על שאלותיי המעשיות בקשר לתופעות המאפיינות את המחלה, על כאבים, שיעול, עיכול וכדומה, הן היו עונות איך לפעמים תלוי באיזה יום, מזמן לזמן, בלי קביעות, ותשובות דומות לכל שאלותיי. בעצם, ככה זה מתרחש בחיי יום-יום של האדם. ויש אשר אנשים משכילים אינם מסוגלים לקבוע בדיוק את מהות כאביהם ושאר תחושותיהם. אולם מהנשים הכפריות הייתי מרבה לשמוע תשובות חסרות היגיון וממשות. וכך שמעתי מפי ישישה אחת נעימת סבר. לאחר שמנתה שורה שלמה של כאבים בחלקים שונים של גופה, היא סיכמה. ומלבד זה, אני גם אינני בקו הבריאות. וכיחה לסיום דבריה. כנראה שרגש ההומור לא היה זר לה. הרגל מוזר היה לנשים רבות ובמיוחד למזדקנות. כשמראה מי מהן את מחושיה בסביבות הגב, לרוב בשל הפרעות בעמוד השדרה, היא קרבה אליי עם כיסאה ונוגעת בידיה בגבי כדי להמחיש לי את המקום הכואב לה. לא סבתי נחת ממגעים אלה, אינני סובלת דגדוגים, ומיהרתי להתרחק עם כיסאי מהחולה. בהמשך דבריה היא שוב מתקרבת אליי ומטיילת עם אצבעותיה לאורך גבי. אני נרתעת שוב עד לקצהו השני של השולחן, אבל היא מוסיפה להתקרב אליי, עד שיצאתי מכלי וביקשתי אותה שתפסיק לדגדג אותי. כנראה שהיה לה נוח יותר להשתמש בגב שלי מאשר בשלה, כי קשה היה לה להגיע במו ידיה לכל אורכו. צריך היה לסובב ולחופף את היד מה שהיה כרוך בכאבים, וזאת שוב בגין המחושים בפרקים. קשה היה לסמוך על קביעת הגיל מפי הנשים. כל אחת מהן רצתה להיות צעירה יותר. הייתה זאת חולשתן של כל הנשים כולן, ולא רק של הכפריות. לא היה זה מסובך לגלות את הגיל המדויק. תוך כדי אוסף הפרטים על תולדות המחלה, הייתי שואלת, דרך אגב, כמה שנים עברו מאז נישואיה ועד לידתה הראשונה. לאחר כמה שאלות נוספות שאלתי אותה, באיזה גיל היא נישאה לבעלה. לקראת סופה של השיחה, שוב שאלתי כבדרך אגב, מה גילו של הבן הבכור או הבת הבכורה. לא קשה היה לי לסכם את החשבון. מסובכת יותר הייתה קביעת גילן של הרווקות, אבל גם זאת הייתי מצליחה לפתור בדרך עקיפין. לעומת הנשים, היו הגברים ובמיוחד אנשי הכפר והמזדקנים מתייחסים בביטול רשלני לקביעת גילם. על שאלתי בני כמה הם, היו עונים, הולך לי עשור שביעי, שמיני. לבקשתי שידייקו ויגידו לי מהו גילם הנכון, העירו, מה ההבדל, מחציתו של העשור השביעי או השמיני? מקובל כך להתבטא בשפה הליטאית. כך היו מוכרים בשוק את ביצי הלול שלהם, בעשרות או חצאי עשרות. אבל בשוק היו סופרים ומונים בדייקנות כל ביצה. החולים מן הכפר לא היו תופסים מיד את שאלותיי ומשמען. כששאלתי לפעמים את אחד האישישים שהתלונן על כאבי בטן, איך אצלך עשיית הצרכים? הוא לא הבין את שאלתי. כיצד אצלך פעולת הקיבה? גם זאת לא תפס. איך אתה מכן? זה, על בעונות רגליי, גברת דוקטור. סוף סוף הבין, אך תשובתו לא הייתה לעניין. כשעקבתי אחר היחס השונה של הבעלים אל נשותיהן, נוטה הייתי לחלקם לפי סוגים. אחד, בעלים שמעולם לא ראיתי אותם. היו ביניהם כאלה שלא הצטרכו לדעת על מחלת האישה. היא הגיעה אליי בסודי סודות, משיקולים כספיים או משום שלא רצתה, כי בעלה ידע שיש לו אישה חולה. שתיים, בעלים שהיו משאירים את נשותיהם בחדר ההמתנה, והם עצמם ירו לשוק כדי למכור את תוצרתם החקלאית. אחרי השוק היו באים לקחת את האישה. זה היה הסוג הנפוץ ביותר בקרב הבעלים. 3. בעלים שחיכו בסבלנות עם נשותיהם בתור, וכשהאישה נכנסה לקבינט, נשאר הבעל בחדר ההמתנה. קרה שהאישה הזמינה אותו אל הרופאה לשם בירור פרטים מסוימים. לרוב זה היה קשור בקביעת מחזור הווסת האחרון. היא, כנראה, לא הצטיינה ביד הרב, ואת החשבון ניהל הבעל. 4. הבעל נכנס יחד עם אשתו לחדר העבודה שלי, והשתתף בפעילות בשיחה. בתיאור תולדות המחלה, השלים ותיקן את תשובות האישה, בשסעו לעתים את דיבורה, גם קרה שרק הבעל סיפר על מחלת אשתו, בלי לתת לה להגיד אף מילה. גם בזאת אפשר היה להבחין ביחסו למחלת האישה. האחד היה מספר, היא גנחה כל הלילה ואני לא יכולתי להירדם. השני, המסכנה נהנחה כל הלילה מהכאבים שתקפוה, היא לא יכלה להירדם. רבים מבין הבעלים עזרו לאישה לפשוט את בגדיה והשכיבו אותה על הספה. 5. היו בעלים שלא עזבו את נשותיהם אף בבדיקה גניקולוגית. עמדו ליד הקורסה, החזיקו וליטפו את ידה או רגלה של האישה. 6. וזהו הסוג האחרון של הבעלים, כזה היה לי בכל הפרקטיקה שלי רק אחד. זה היה במקרה לידה בבית מגוריו של הזוג. אחרי כל צעקת כאב או הנחה של אשתו, היה הבעל פולט כהד את הנחתו הוא בכל רם. זה ידהד באוזניי כליווי או כדואט. כשהלידה נתמשכה, החל הבעל מעצבן אותי. ביקשתי להוציאו לחדר הסמוך, אבל גם משם הגיעו נצעקותיו. גם זה עלול לקרות. כאשר התאספו בחדר ההמתנה חולים אחדים שחיכו לתורם זמן ממושך, החלו כמובן כמה מהם להפגין את חוסר סבלנותם בצורות שונות. את סבלנותם הוכיחו דווקא החולים הקשים, בעלי המקרים הדחופים שצריכה הייתי להקדים את קבלתם. אבל אלה ישבו דומם בפינותיהם וחיכו לתורם, בעוד שאנשים ממחושיהם השטותיים התרגשו והרעישו עולמות. אני נזכרת באישה רוסייה, מאלה שהגיעו ב-1940 לליטא יחד עם בעליהן נושאי המשרות הצבאיות. היא באה אליי עם ילדה הקטן, שחשדתי כי יש לו דלקת קשה של התוספתן, ושאלתי מדוע לא הקדימה לבוא אליי. היא ענתה לי שיום לפני כן היה יום א', והיא לא העזה להפריע לי. הרי זהו יום המנוחה. אולי תכננת לך, כבוד הרופאה, מרגוע תרבותי כלשהו, או כביסונת קטנה ודחופה? נוסח זה של דיבורה וסמיכות המוצגים, רופאה וכביסה קלה, נותרו בזיכרוני עד היום. מעניין כיצד מסתלף אצל אנשים בגיל העמידה או הזקנה, מימד וחוש משך הזמן שעבר. כך למשל, כאשר בא אליי החולה לביקור חוזר ואני שאלתיו מתי היה אצלי בפעם האחרונה, הייתי מקבלת תשובה נכונה לעתים רחוקות מאוד. לכל אחד נדמה היה שזה קרה לא מזמן. אם החולה טען שביקר אצלי שנתיים לפני כן, הייתי מגלה ברשימותיי שזה קרה לפני 4 או 5 שנים. ואם טען שביקורו האחרון היה לפני 4 שנים, הסתבר לרוב שמאז חלפו 8-10 שנים. תופעה זו הייתה חוזרת ממש ככלל אצל הנשים כגברים, הכפריים כעירוניים. אנשים רבים, במיוחד המזדקנים שביניהם, שחלו בשיגרון, בקיב הקיבה, במחלת לב או מחלות אחרות, היו מביעים תמהונם במשפט כזה. משונה, אף פעם בחיי לא חליתי עד היום במחלה זו. מה התימהון? הרי ברור וידוע שאם מתקרב גיל הזקנה, נתפלות לבן אדם מחלות שונות. אין איש המבוטח כנגד זה. בני אדם הרי אינם נולדים ממחלות כאלה. עליי להודות שהיה לי קל יותר לעסוק עם אנשים חסרי תרבות וידע מאשר עם אנשי רוח, עם כפריים מאשר עם עירוניים. נזכרת אני בישיש אחד, שבא אליי מחוש כאבים באוזנו. לא הצטיידתי אז עדיין באוטוסקופ, ראי אוזניים עם פנה סוללה. היה לי מכשיר זה כשהוא מצויד ברפלקטור צמוד למצח. גם לא התמצאתי כהלכה באוטוסקופיה, ובשום אופן לא הצלחתי לראות באוזנו של החולה הזה את תוף האוזן. האוזן עצמה הייתה סתומה בקסקסים כלשהם, וקשה היה לי לנקותם. גרמתי לחולה כאבים בניסיונות הניקוי עד כדי שהופיעו כתמי דם, אבל החולה היה סבלני במידה יוצאת מהכלל, וכנראה גם נהנה מטיפולי הממושך. ואילו אני הרגשתי באשמתי והתכסיתי כולי בזיעה. לפתע, החל החולה לנשק את ידיי ולהודות לי על ריכוז תשומת ליבי לאוזנו החולה. רשמתי לו טיפות קרבול גליצרין, תרופה שגרתית שתסייע גם לחיטוי אוזנו לאחר כל הטיפולים שלי, ויעצתי לו לפנות על רופא אף אוזן גרון בעיר הנפה. סבורה הייתי לאחר מכן שהוא לא נסע לרופא מומחה, ושהכאבים חלפו לו חרף הטיפול הרפואי המוגבר שהשקעתי באוזנו. פשוטי העם מכבדים יותר את הרופא, מאמינים בו ומתחשבים בחוות דעתו. ספקותיהם מעטים, אולי 60 ביניהם, יחס יותר שקט ויותר בריא למוות הקרב לבוא. כמובן, היו גם בין שוכני הכפרים זקנים שסבלו מנברסטניה, מיפוכונדריה וגם מהיסטריה, אבל הם אינם שכיחים כמעט בקרב אוכלוסיית הכפר. אנשים חולניים מסוג זה מכבידים על רופאיהם, כי הם זקוקים ליותר תשומת לב וסבלנות, כדי לא לזנוח אצלם מחלה אורגנית רצינית, העלולה להסתתר מאחורי כל מיני קובלנות בטלות שלהם. שמורה בזיכרוני אישה אחת, עירונית ומשכילה, שהייתה חוזרת על פתחיהם של כל רופאי העיר, מתלוננת על כל מיני תחלואים מדומים שלה, ומבזבזת את זמנם לריק. היה מורגש שהיא מפריזה בטענותיה, וכל התנהגותה הוכיחה שהיא, לפי הכינוי המקובל, אישה עצבנית, והרי הבחנת מחלת עצבים היא דיאגנוזה מסוכנת. דרך דיבורה של אישה הזאת היה טיפוסי לחולי נברסטניה. היא הייתה מתארת בבהירות ציורית את כל תחושותיה השונות, ואילו בתוך גופה לא חלו שינויים אובייקטיביים כלשהם, העשויים לאמת את תיאורי מחושיה. בין השאר נחרט בזיכרוני אחד מביטויה. רע לי כל כך שבשבילי השמש אינה שמש, אלא תפוח רקוב. זה אופייני לחולי נברסטניה. היא ביקרה תחופות לא רק אצלי. זה הביא לידי כך שאחד מרופאי הירתנו, בן אדם מיושב בדעתו, בעל מצפון, ורופא ידען שגם אליו הייתה מרבה לבוא, יצא מכליו ועמד לזרוק אותה מכל המדרגות. אישה זו הייתה משלמת לרופאים ביד נדיבה, והרופא הזה ידע בדרך כלל להעריך חולים כאלה. לאחר זמן מה עזבה אישה זו את הירתנו, ונסעה כנראה לקובנה. היא שכבה שם בקליניקה האוניברסיטאית, שם גילו אצלה שחפת באחת מכליותיה. בניתוח סילקו את הכליה החולה. מאז היא נרגעה והפסיקה את ריצותיה לרופאים, ויש לשער שעם סילוק הכליה הנגועה פסקו הכאבים שהיא לא ידעה לדייק באיתורם. מקרה זה מוכיח פעם נוספת מה רבה הזהירות באה עלינו לנהוג ביחס לחולי עצבים. עליי השפיע המקרה במשך כל שנות חיי, והרי אני הקפדתי לעשות לכל חולה בדיקת שתן. הייתה לי מעבדה משלי ומיקרוסקופ לרשותי. לאישה חולה זו עשיתי אנליזות חוזרות, אולם לא מצאתי מאומה בשתן שלה. לא ידעתי אז עדיין שבמקרים מסוימים אין זה אומר ולא כלום. הכליה הנגועה יכלה זמנית להימנע מהפרשת שתן, או שהיו סיבות אחרות לאי גילוי המחלה. בבתי חולים גדולים השתמשו כבר אז בשיטות בדיקה יותר מדוקדקות ומושלמות, שעליהן לא ידעתי ולא היה ביכולתי לנצל אותן. לא רק לגבי חולי עצבים נתקלים אנו בקשיים. אנשים משכילים הם בדרך כלל יותר בקיאים ובעלי ידע, ובדיקתם הרפואית משום כך מתמשכת. כשהייתה באה אליי לדוגמה מורה, ובידיה רשימה מדוקדקת של טמפרטורות הילד שלה בתקופת זמן מסוימת, ועם שורה ארוכה של שאלות, ידעתי בו במקום שהשיחה תארך ושלא אשתחרר כל כך מהר מביקור זה. והנה ציפו לי חולים שהבטחתי להם לבקרם בבתיהם, וזה הדריך את מנוחתי. קשה היה ריפויו של הסגל הרפואי, ובמיוחד של הרופאים. וכעת, כאשר אני עצמי באה בתור חולה לרופא, ושולפת מתרמילי דף מלא וגדוש שאלות, הנני מבינה שלרופא בוודאי נעשה חושך בעיניים. עזרה ראשונה וקריאות לילה. באותן שנים לא היה בעיירתנו מוסד לעזרה ראשונה. אפשר היה במקרה הצורך לפנות רק לחדר המיון בבית החולים. הרופאים המקומיים היו ברובה מבוגרים ממני, ובכלל לא היה קל להתקשר טלפונית עם רופא כלשהו. האחד, בריאותו הייתה רופפת, השני, אהב את הטיפה המרה. הרופאים שנתברכו בפרקטיקה פרטית מרובה, היו קמים בלא חשק באישון לילה, ואילו רופאי בית החולים, המנתחים והאחרים, מילאו שם בלאו הכי תורנויות לילה תחופות, ובלילות החופשיים שלהם העדיפו לנוח במיטתם. אני הייתי, משום מה, יותר נוחה לגישה. גרתי במרכז העיירה, וקשה היה לי לסרב, על כן היו לעתים תחופות מהירים אותי בלילות. יותר מכל, פחדתי מקריאות לחולים מדממים. דימומים אצל נשים, הקאות דם, דימומי ריאות. הדאיגו אותי גם חולי לב, פגועי אוטם שריר הלב, קצרת הלב, וכל מיני התקפי לב אחרים. במיוחד הרבו לקרוא לי אל ילדים חולים, ובשנות עבודתי הראשונות, הפחידו אותי התקפי אביתות אצל ילדים. נוכח ריבוי התקפים של פסאודוקרופ בקרב הילדים, חששתי שמה לא התגלה לי מקרה של הסקרה, דיפטריה, מחלה שלא הודברה עדיין בשנים ההן. הגיעוני גם קריאות למקרים שלא חלום, משום חששנותם היתרה של הורים. היו גם מקרים של התקפי היסטריה אצל בוגרים. בתנאי בית חולים קל יותר לאין ארוך לרופא בכל מקרה של סכנה לחיי החולה, מאשר בסביבה ביתית. בבית החולים נמצאו כל מיני מתקנים ואמצעים להגשת עזרה ראשונה, בנוסף לעובדה ששם אין הרופא בודד. אך נוכחותה של אחות אחת, ולו גם צעירה מאוד, מקלה על המצב. אחיות בעלות ניסיון מתמצאות לעתים יותר טוב ויותר מהר מאשר רופא צעיר. בתנאים ביתיים שרוי הרופא בקרב בני משפחתו המודאגים של החולה, ונוכחותם אינה מסייעת להרגעת הרופא, כי אם להפך. לא פעם רעדו ידיי בעת זריקה או טיפול אחר שנתתי לחולה קשה. היו גם מקרים שעיניי חשכו וברכיי כשלו. פעם פעמיים קרה שהאנשים סביבי שמו לב לפניי החיוורים ומזיעים, הגישו לי קצת מים ואף הוציאוני החוצה, אל האוויר הצח. מקרים כאלה הביכו אותי, חששתי שמה יאבדו בני אדם את אמונם בי. אולי אף הגיעו הדברים לידי כך במקרים רבים וחששותיי היו מוצדקים, אולם מעניין מה שסופר לי לאחר מכן, כי אנשים לא מעטים מעריכים עובדות כאלה ואומרים, איך הרופאה נסערת מתוך דאגה לחולה, כמה שהיא מסורה ונאמנה, כיצד היא מתרגשת מהאסון שפקד אותנו. מקרים דחופים וקשים אלה הדאיגו אותי עד מאוד. יש לזכור, כי היו אלי מקרים מתחומים שונים של המדיצינה. נאלצתי, אפוא, לקרוא ולחטט בספרי הדרכה כדי להגיע לשורשם של המקרים המסובכים שבהם נתקלתי. רבות היו הקריאות הדחופות לחולים שסבלו מהתקפים חוזרים של אבן בכליה או בכיס המרה. התקפים אלה קורים לרוב בלילות. הריפוי הניתוחי של חולים כאלה בוצע בשנים ההן במקרים נדירים יותר מאשר בימינו. הטכניקה של הניתוחים עמדה עדיין בדרגה נמוכה יותר, והתמותה כתוצאה מהניתוח הייתה גבוהה. אגב, אם המקרה לא היה מסובך, הנדירו התקפים אצל רבים מהחולים ואף פסקו לזמן ממושך בלי פעולה ניתוחית כלשהי. תפקידי היה רק להגיש עזרה ראשונה לחולה כשנתקף כאבים עזים. מצאתי את החולים הללו כשהם גונחים, מכוסים זיעה קרה וחיוורים. הדיאגנוזה הייתה בעצם כבר ידועה. לא התרגשתי אפוא במיוחד במקרים כאלה. לא ערבה סכנת מוות לסובלים. הייתי מזריקה לתוך שריריהם מורפיום ממטרופין, וכעבור דקות מעטות הוטב להם. חולים אלה היו מודים לי מקרב לב, ובהיותם מיוגעים מחוסר שינה במשך שעות, נרדמו מהר בנוכחותי. למחרת היום הרגישו כולם בריאים ושלמים, אולם אני הפניתי אותם לכירורג או לאורולוג. אגב, כשנקראתי לחולים מסוג זה, נוכחתי לעתים קרובות בתופעה מעניינת. בני הבית סיפרו לי לא פעם, שדי היה לו לחולה לשמוע את כל צעדיי על המדרגות, הילוכי גם אז לא היה מן הקלים, ובו ברגע פסקו כאביו ומצבו הכללי הוטב בהדרגה. כשהייתי נכנסת, עדיין מצאתי את החולה שטוף זהה ונטול כוחות, אלא שכבר לא נאנח, חברון פנה וחל להיעלם, ולא היה צורך בזריקה. גם קרה שלאחר ביקורי הודיעו לי בני הבית כי לחולה נפלטה עם השתן אבן קטנה. כאן יש לציין את הקשר המובהק בין המצב הפסיכי ותקיפת המחלה. זוהי מה שנקרא תופעה פסיכוסומטית. מעצם התודעה שהעזרה קרובה לבוא, נרגע החולה, אבית מוביל השתן, השופחן, פוחתת, האבן משוחררת והכאב נפסק. תהליך דומה מתרחש בדרכי כיס המרה במקרה של נוכחות אבן בתוכו, אלא ששם אין לנו הוכחה מוחשית בצורת האבן הנפלטת יחד עם השתן. בעזרת השיטות המשוכללות בימינו אפשר לראות גם את אבני כיס המרה ולעקוב אחר מקום ממצען, או כמדובר אחר הדינמיקה של התהליך. כנראה שמילה טובה, שיחה מרגיעה, לפעמים גם חיוך לבבי בלבד של הרופא, מסוגלים לסייע להקלת מצבו של החולה, ובמקרים מסוימים גם להחלמתו. בשנות חיי במז'ייק הרגשתי כאילו אני תורנית ביום ובלילה, כיוון שעזרה ראשונה לא הייתה אז בעובדה בעיירה. לכל מקום שהלכתי, גם לתיאטרון, היה איתי בארנקי פוננדוסקופ, מזרק קטן שעבר חיטוי יבש, וחמש שפופרות עם תרופות. בעיקרי לחולה, הייתי יוצאת מהבית בחימוש מלא. בעלי הזמין עבורי מזוודונת מיוחדת, שטוחה כדוגמת עתיקים המזוודות בימינו אלה, שבהם משתמשים שרים, אנשי מדע ופקידים מכל המינים. מזוודתי הייתה קטנה עד כדי חצי מאלה של היום, אבל עמוקה יותר, לפי תוכנית מדויקת ורשומה בידי בעלי. היו בה מדורים לבקבוקונים, טבליות, מזרק, שפופרות, כהל, צמר גפן וכו'. ארגזון זה נפתח כספר לשני חצאיו, כך שהכל נגלה לעיניי, ולא היה צורך לחטט בעומקו. שום דבר לא ניטלטל בו, הודות לסידוריו המיוחדים. כל כך התרגלתי למזוודונת זו שלי, עד כי נדמה היה לי שהיא חלק מגופי. קרה שיצאתי פעם בלי קריאה בליל סתיו גשום לבדוק מצבו של תינוק אחד. הנסיבות היו כדלקמן. בלילה, בשעה 3 בערך, צלצל הפעמון בדלת. נכנסה אישה עירנית, אפילו עליזה במראה, הדורה בלבושה, על ראשה מגבעת מוזרה, ובפי הברכה. בוקר טוב. היא כנראה כבר הספיקה לישון די צורכה, אולם אני הספקתי לנוח כשעה אחת בלבד. בדרך כלל שכבתי לישון בשעה מאוחרת לאחר עיסוקיי המעייפים. היא ביקשה אותי לבקר אצל תינוקה בין השנה, וצליל קולה נשמע לי כאילו הייתה זו שעה מתאימה לטיול. דירתה הייתה מרוחקת, בקצווי העיירה. הגשם לא פסק לרדת. הדרך ללא כביש וללא מדרכה. לא היה לי רצון כלשהו להיסחב אל בית מגוריה בלילה גשום ומרופש כזה. חקרתי אותה על נשימתו של התינוק, האם הוא נאנח, האם אכל וכדומה. ולפי תיאוריה הבינותי שאפשר לדחות את ביקורי עד שעות הבוקר. האישה שוכנעה בקלות, קיבלה את הצעתי, ועזבה את ביתנו בצעדים זריזים ורעננים. כיום, עם כתיבת שורות אלה, צצה במוחי המחשבה שאולי הייתה שטויה אותו לילה. אבל אני לא יכולתי להירדם לאחר ביקורה של האם. זה היה לי מקרה ראשון של דחיית ביקור אצל תינוק בן שנה. אולי חלה בהשכרה, ואולי אצלו תחילתה של דלקת ריאות? חשתי שבין כך ובין כך לא אצליח הלילה לעצום את עיניי. התחרטתי על דחיית הביקור, והעיקה עליי החרדה למצבו של התינוק. החלטתי לכן להתגבר על עייפותי וללכת לבדוק את מצב בריאותו. אבל כיצד אוכל ללכת לבדי באפלה כזו? לאושרנו, הייתה אצלנו אומנת מצוינת ונאמנה מאז שנים רבות. היא התמצאה תמיד בסבך דאגותיי, ומסורה הייתה לא רק לילדינו, כי אם גם לחולים שלי. היא מתה אשתקד בסיבה מופלגת בכפר ליטאי. הערתי את האומנת, היא קפצה ממשכבה, התלבשה, ושתינו הסתרחנו למרחק של 2 קילומטרים בסמטאות צרות על פני ערוצים שוממים. כלבים נבחו מכל הצדדים. בקושי מצאנו את הבית הקטן בעזרת פנס הכיס שלי, אך חלונותיו היו אפלים. אף קרן אור אחת לא בצבצה בהם. דממה מוחלטת. הכל ישנים כנראה. האומנם כדאי לחזור לאחר הליכתנו המפרכת? בלית ברירה דפקנו בדלת והארנו את בני הבית. התינוק ישן בשקט, אומנם נשימתו הייתה מועצת, אבל סדירה, החום עדיין לא ירד לו. בדקתי את התינוק וקבעתי שהוא לקה בשפעת. סירבתי, כמובן, לקבל שכר כלשהו, אם כי הייתה זו משפחה מבוססת. הסתרחנו לאיתנו בחזרה הביתה. הייתי עייפה ורצוצה, אבל נפשי שקטה. ואז גם העיר השחר. בנסיעות לכפרים. לאחר זמן קצר החלו, בנוסף לקריאות לחולים אסרועים בביתם בגבולות העיירה ולקבלתם בקבינט שלי, הזמנות תחופות לחולים אנשי הכפרים. הנסיעה במכונית הייתה אז נדירה מאוד, ובמיוחד לא ניתן הדבר בדרכי הכניסה הגרועות אל הכפרים שבסביבה. בלית ברירה נאלצתי להיגרר בעגלות בלתי נוחות, בלי קפיצים כלשהם, על גבי מושב של סקים או סמרטוטים. רק בעלי האחוזות העמידים היו באים בקרקרותיהם. קשה הייתה הנסיעה בימי הסתיו. נסחבתי לעתים 2-3 שעות בגשם על פני הדרך המתפתלת ומלאת השקעים, המכוסה בוץ דליל ותובעני. ובמקרה של חורף דל שלגים, בארצות הסמוכות לים הבלטי זוהי תופעה שכיחה, צריך היה לנסוע על גבי ערמות קפואות, ולא היה קץ לטלטולי הדרך. אולם כשירד שלג רב, הייתה הנסיעה במגררות תענוג מעין כמוהו. גם בקיץ נעים היה להתענג על יופיו של הטבע, כשנזדמנה לי נסיעה באור היום. בחורף ובסתיו צריכה הייתי להתעטף בבגדים חמים, תוך כדי ישיבה ממושכת ללא תזוזה, היה הקור, במזג אוויר לח, חודר עד לעצמות. מעל המעיל החורף החם שלי, לבשתי, יותר נכון הלבישו עליי, פרוות כבש גדולה ורחבה, ששובליה כיסו זה את זה כדי חצי מטר ומעלה. לכיסים היו פתחים אנכיים מלפנים, על בטני, ובהם תחבתי את ידיי כלתוך ידונית. על ראשי חבשתי כובע פרווה שמות על האוזניים, אף על פי שצברון האדרת התרומם מעל לראשי. את הרגליים הנעולות במגפי פרווה גבוהים עטפתי בשמיכת אור שלי, ומעל הברכיים שמו לי גם שמיכה כפרית חמה. בעלי והאומנת שלנו דאגו לארוז אותי כהוגן, שהרוח לא תחדור לשום מקום. הילדים היו עומדים על עדן החלון ומסתכלים בכל הטיפול הזה, רצו לראות כיצד משגרים את אמא לדרכה. ידעתי שהם מנפנפים בידיהם הקטנות, אבל לראות אותם לא הצלחתי, כיוון שלא יכולתי להפנות ראשי, והצברון הגבוה בין כך ובין כך הסתיר הכל מעיניי. אגב, קרה לי פעם פעמיים בדרך שהסוסים פרצו בדהרה. פעם הפחידה אותם חתיכת עיתון באמצע הדרך שנתרשרשה ברוח, ופעם שנייה נבהלו מתינוק כפרי בן שנה שהתיישב במקרה באמצע המסילה. במקרה זה הציל את חיי התינוק הפחד הטיפשי של הסוסים. אני כמובן נזרקתי מהעגלה. רק הודות לשכבות המרובות של המלבושים ניצלתי משברים בעצמותיי. נשארתי שכובה חסרת אונים כסק גדול בשולי הדרך, עד שעזרו לי לקום. ובכל זאת, אהבתי נסיעות אלה. היה בהן משהו פיוטי. תחושה כזאת אינה אפשרית במכונית. 20-30 קילומטרים באוטו חולפים חיש מהר. אינך מספיק להעיף עין סביבך וחוג הראייה שלך אינו רחב כל כך. ואילו הנסיעה בעגלות, גם אם אינן נוחות, הרי הן מתנדדות לאט. הראש נח, ואיכשהו מתפרק מכל שיכביד עליו. הייתי מתמסרת לכל מיני מחשבות מקריות, עורכת סיכומים או רוקמת תוכניות. לעתים הייתי מנמנמת. קרה שהצטערתי על שנסתיימה הנסיעה. מחוץ לצד הרגשי היו נסיעות אלה נעימות, משום שהזמנת רופא אל מחוץ לגבולות העיר היה לה ערך רב בעיני הרופאים וגם בעיניה של האוכלוסייה. זה העלה את האוטוריטה של הרופא, ונחשב כמשימה אחראית ומכובדת. הכל גם ידעו שזהו סעיף הכנסה הניכר. לרוב יכלו להרשות לעצמם מותרות כאלה של הזמנת רופאים אליהם הביתה, לפעמים למרחק של כמה עשרות קילומטרים, רק בני אדם עמידים. בכפר העריכו את זמנו היקר של הרופא. התחשבו בכך שבזמן היעדרו במשך שעות רבות מביתו, הוא מאבד פציינטים מן העיר. ועל כן היה תשלומו בכפר בהתאם לאורך הדרך ולשעות הנסיעה הלוך ושוב, בנוסף לטיפול בחולה. בני דלת העם בכפר היו מובילים את חוליהם העירה, אל הרופא. רק במקרי חירום, כאשר לא ניתן לטלטל את החולה, היו בני אדם מחפשים עזרה, ולמרות הקשיים מביאים את הרופא לביתם. במקרים כאלה השתדלתי להימנע מקבלת תשלום, או מסתפקת בסכום מצער וסמלי בלבד. אם רק הצלחתי לעזור לחולה, היה זה מעניק לי סיפוק רב. כאשר הייתי נוסעת מהבית או חוזרת בעגלה ועוברת ברחוב הראשי של העיירה, ליוו אותי עיניהם של החנוונים, הניצבים בפתח חנויותיהם בציפייה לקונים, ואז הרגשתי כיצד עולה האוטוריטה שלי. לא הייתי מעוניינת שרופאים אחרים יראוני, מחשש שמא יקנו בי. אמנם נסעתי תכופות לחולים עניים, הייתי נוחה יותר להזמנה אליהם, אך הרי על העגלה לא היה כתוב למי היא שייכת. במקרה של צרה, היו השכנים משאילים זה לזה את עגלתם הטובה יותר, כדי להביא בה את הרופא. נזדמנו לי ביקורים במקומות מרוחקים ונידחים, בבקתות רעועות ומתות ליפול. הנה למשל תמונה כזאת. אני נכנסת בדלת נמוכה לתוך כיתון חצי אפל, רצפתו הגבשושית עשויה חמר. במיטת קרשים פשוטים, ארוכה ודומה לארגז בעל דפנות נמוכים, על גבי ערמת קש מחוסה סקים שוכבת החולה. מתחת למיטה, ערמות של תפוחי אדמה. הכל כאן אפור, צבע פניה וכל גופה של החולה. הלבנים, כלי המיטה, צבעה מתמזג עם צבע תפוחי האדמה. באשנב הקטן שבורה השמשה, ובחור תקועה קרית אדומה ובלויה. ובכל זאת, הרוח נושבת משם ומטיילת על פני הרגליים. בפינה אפלה יושבים, מתרפקים איש על רעהו, הילדים. לא ידעתי לתומי כיצד לגשת לחולה. אני מציעה להעביר אותה לבית חולים. אבל מתברר שלמשפחה זו יש פיסת אדמה, הקטר אחד או שניים, ובליטה של אז נתקבלו חינם לבית חולים רק נטולי קרקע שהיו להם הקלות שונות. לפי זה היה למשפחות שלא הייתה להן קרקע כלשהי, קל יותר במובנים מסוימים מאשר לאלה שהייתה להם חלקה, ולו גם מזערית. הקורא עשוי לקבל רושם שבכפר הליטאי חיו לרוב עיקרים עניים. לא כזה היה המצב. אין בידיים מספרים סטטיסטיים, אבל נזדמנתי לא רק לבקתות עלובות, כי אם גם לבתיהם של בעלי אחוזות עשירים, ובהם חדרים מרובים עם כל הנוחיות, וכן אצל עיקרים עמידים שניכרת הייתה בבתיהם ידם של אנשי משק. הבתים היו נקיים, נוחים, הרצפה צבועה, ועל החלונות וילונות. כדאי לדעת שעוני, חיי מרודים והזנחה כאלה היו בעיקר מנת חלקם של שתיינים נטולי תקווה. במקרה המסופר לאל, לא הגיע לאפי ריחו של יין שרף מפי הבעל של החולה, ולא סימנים אחרים של שכרות. אולי היה פשוט ביש מזל. תמונה עגומה. בלית ברירה מוכרחה הייתי לבדוק את החולה במקום. אין לקבוע בוודאות מה הייתה מחלתה, משהו בקיבה או בכבד. לא היה זה מקרה של בטן חדה, הטעון בדרך כלל אשפוז מיידי. אמרתי לחולה שבעלה יקבל את התרופות מידי כאשר יחזיר אותי הביתה. היו לי בבית כל מיני תרופות בדוקות ומותאמות לתחלואים שנשלחו לרופאים מחברות המייצרות תכשירי רוקחות. הייתי מקבלת אותן כדוגמאות חינם ומחלקת אותן במידת הצורך לחולים עניים. והנה אנו עושים דרכנו בחזרה, ועד שסוסתו התשושה הגיעה אל ביתנו, הייתה כבר שעת חצות. אותה סוסה עשתה דרכה בכיוון בקטתו של בעלה בזריזות גדולה יותר. עכשיו אנחנו כבר בבית. אני מדליקה את האור, פושטת את השכבות העליונות של לבושי, ומתחילה לחפש תרופה מתאימה. העיקר שלי נשאר עומד על סף חדר ההמתנה, כיוון שלא עז לדרוך במגפיו המלוכלכים על פני הרצפה הנקייה. אני מסתכלת בבן אדם הזה, המחכה בהכנעה, בלבושו האפור והמרופט, העשוי תביעה ביתית, והוא נראה בעיניי כל כך עלוב ומסכן. עולה בזיכרוני הבקתה שלו. איזה ניגוד אז, כבין אור לחושך, בין חדרים אלה, המוארים אור בהיר שבהם הכל מבריק, המראות, לובן ראיתי הקבינט, ברק הרצפה המדונגת, חמימות הבית ורווחתו, בהשוואה לבקתתו המחרידה, החשוכה, הקרה. אם כי נתבגרתי כבר אז די, הייתי בכל זאת עדיין תמימה. האמנתי בניצחון הצדק עלי אדמות וחשבתי, לא, אי שוויון כזה אינו יכול להימשך זמן רב. תקוותיי היו מופנות עדיין לרוסיה. הבהבה עדיין בליבי התקווה לכינון שוויון, אם לא מלא ומוחלט, לפחות משטר של צדק יסודי. ובו בזמן, בכל הנוגע לנו, ליהודים, לא היו שאיפותינו ומטרותינו מופנות לרחבי המזרח השכן העצום והכביר, אלא לארץ הקטנטונת במזרח הקרוב המרוחק מאיתנו. זה היה בתוכנית, אך מחמת שיקולי דעת חשובים ושונים, הוחלט לחכות עוד קצת. ולמה הגענו? להיטלר ולחיבושיו, ולכל מה שבא בעקבותיהם. וגם סטלין חשף את עצמו ודמותו האמיתית. אינני מבינה אתה כיצד יכולתי להיות טיפשה וקצרת ראות כזו. הרי הייתי כבר אז בת 30 ומעלה.